Kaçmon Efes biliyorum. Çok. Share screen. Okay. אוקיי, אז אנחנו בפרשת תולדות. פרשת תולדות, אנחנו בגדול מסיימים בעצם, סיימנו בסוף פרשת חיי שרה, עם הסיפור של אברהם אבינו. פרשת תולדות מתרכזת בעיקר בסיפור של יצחק. בשיחה הזאת אנחנו עוסקים בסוגיה חשובה מאוד בעיניי, שנוגעת בשאלה האם לצאת או לא לצאת מארץ ישראל, ולמה. יצחק אבינו, אנחנו יודעים שהוא לא יצא מארץ, וזה בעצם מעורר את השאלה מהם הגבולות, אם, למה ואיך, כן או לא לצאת מארץ. אז אנחנו ניכנס לזה היום, ומשם נמשיך. עכשיו רגע, אני רוצה רגע לוודא, לא, זה לא זה, סליחה על הצירה, בואו נראה שזה באמת, אין לי את זה, אוקיי, טוב. אוקיי, אז נתחיל מבפנים. על הפסוק, וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ, אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, גומר, איתה במדרש. אז קודם כל, הסיפור הפשוט, זה שבעצם יצחק מתחתן עם רבקה, זה קראנו בפרשה הקודמת. בפרשה שלנו הם מתחילים את החיים המשותפים שלהם ביחד, ובאיזשהו שלב נהיה רעב בארץ. ואז יצחק הולך לכיוון של גרר אל אבימלך. ואז הקדוש ברוך הוא נגלה עליו ואומר לו, אל תרד למצרים. היה כבר רעב בארץ בימי אברהם אבינו, ואז הוא בעצם הלך למצרים, אז היה את כל הסיפור עם שרה שנלקחה לארמון המלך, ועכשיו הקדוש ברוך הוא נגלה ליצחק ואומר לו, אתה אל תצא מארץ ישראל, אל תלך למצרים. אני רוצה שאתה תישאר כאן בארץ הזאת, שהבטחתי לך, שנתתי לך, ואתה נשאר כאן. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו כל מיני ברכות. המדרש אומר על הפסוק הזה, גור בארץ הזאת, אמר רבי יושעיה, את עולה תמימה, מה עולה תמימה אם יצאת לחוץ לקלעים מנפסלת, אף את אם יצאת חוץ לארץ, נפסלת. או נפסלת אתה, לא יודעת, מה הניקוד. אומר בעצם המדרש, המדרש אומר בשם רבי יושעיה, הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק אבינו, אתה עולה תמימה, מניסיון העקדה, וכמו שקורבן עולה, אם הוא יוצא מחוץ לקלעים, הוא נפסל, ככה אתה, תכף אנחנו ניכנס לפירוט, אבל שטח גיאוגרפי בתוך בית המקדש, הקלעים זה השייך למשכן. אם הוא רוצה. ודאי, הקדוש ברוך הוא לא קושר אותו באזיקים.
לא, אני
אומרת, עולה. לא, זה לא עניין של טכנית יכול לברוח. זה גם אחרי שחיטה, אם מוציאים אותו מהשטח. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה, אם אתה יוצא מחוץ לארץ, אז יש בך איזשהו פסוק. הוא בפירוש רש"י על הפסוק. אל תרד מצרימה, שהיה דעתו לרדת למצרים, כמו שירד אביו בימי הרב. אמר לו, אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה, ואין חוץ על הארץ כדאי לך. רשי מביא על הפסוק משהו קצת שונה, הוא אומר על המילים, אל תרד מצרימה, אומר לנו, יצחק אבינו רצה לרדת למצרים, בדיוק כמו שאבא שלו עשתה במצב דומה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תרד למצרים כי אתה עולה תמימה, וחוץ לארץ לא, לא, מתאים לך יותר מזה, לא, לא כדאי לך. ובכוונת דברי רשי, באר הראם, דכיוון שיצחק הוא עולה תמימה, שהיא קודש קודשים, נחשבת כל הארץ לגביו כעזרה לגבי קודש הקודשים. וחוץ לארץ חשובה אצלו כחוץ מן העזרה, ואין קודש הקודשים יוצא חוץ, לחוץ העזרה. ואם יצא, נפסל ונאסר לעולם. ולפי פירוש הראם נמצא, שכוונת רשי לפרש באותו אופן שנדבר במדרש שלנו. הראם הוא אחד מפרשני רשי, והוא מביא שמכיוון שיצחק אבינו עולה תמימה, לכן הוא כמו קודש קודשים. לגביו, כל השטח של ארץ ישראל זה כמו השטח של העזרה, ששם הקורבן יכול להיות, והוא עדיין קשה, הוא עדיין בתארה. וחוץ לארץ זה כמו מחוץ לעזרה. ולכן, מכיוון שקודש קודשים, קורבנות שהם בהגדרה של קודשי קודשים, הם לא, אם הם יוצאים מחוץ לעזרה, הם נפסלים והם נאסרים לעולם, אי אפשר להחזיר אותם להיות קורבנות, לכן, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תצא מארץ ישראל. כלומר, לפי דעת הראם, שהוא פרשן של רשי, רשי בעצם רוצה להביא לנו את אותו רעיון שהמדרש מביא. אמנם, כדאי כתשפים, הרי בין פירוש רשי לפירוש המדרש, ישנם כמה שינויים, המבטאים הבדל גם בתוכן הפירושים. נכון, זה נשמע לנו אותו כיוון, אותו רעיון, עדיין אנחנו רואים כמה דיוקים שונים, שבעצם אומרים לנו, משהו שונה בתוכן, ובואו נראה. א', לפי המדרש, יציאת יצחק לחול היא עניין של פסול, אם יצאת לחול, נפסלת, כעולה שיצאת חוץ לקלעים, ואילו רשי בפירושו מדגיש רע שאין חוץ על הארץ כדאי לך. זה שונה. העלית תלין?
כן.
סתם יושב לי בזה, תודה. אז דיוק אחד, זה שבעצם המדרש מביא את האל תצא מארץ ישראל, ורשי מביא אל תיכנס לחוץ לארץ, כאילו, שזה כיוונים שונים. המדרש מביא, אם אתה יוצא מהארץ, אתה פסול, המדרש אומר, חוץ לארץ לא כדאי לך, לא ברמה שלך. דיוק שני, דרשת המדרש היא על התיבות גור בארץ הזאת, אבל דברי רשי הם על המילים, אל תרד מצרימה. שזה גם איזשהו משהו שאנחנו כבר יודעים שהוא יכול לספר לנו משהו. ומשני השינויים אלו, התלויים זה בזה, מובן שיש כאן חילוק בתוכן הפירושים. לפי המדרש, איסור יציאת יצחק לחול הוא תוצאה מן החיוב להיות בארץ ישראל, גור בארץ הזאת. מצד מעלת ארץ ישראל, לפי שארץ ישראל לגבי יצחק היא כתוך הקלעים לגבי העולה, ולכן אם יצאת לחוץ לארץ נפסלת, מפני שיצא מארץ ישראל. משני השינויים האלה, שיש קשר ביניהם, זאת אומרת, ההתייחסות, מה המילים, המדרש מצטט גור בארץ הזאת, והמדרש מדבר על מעלת ארץ ישראל, את האל תצא מארץ, כמו עולה שאי אפשר להוציא אותה מחוץ לקודשים, ורשי מצטט אל תרד מצרימה, כלומר אל תיכנס לחול, ורשי אומר,
זה לחול או שזה ספציפית מצרים?
הוא מצטט את המילים מהפסוק, אל תרד מצרימה, והפירוש שהוא מביא על המילים האלה, זה שהיה דעתו לרדת למצרים, כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו, אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה, ואין חוץ על הארץ כדאי לך. כלומר, הפירוש שהוא מביא זה, לא כדאי לך להיכנס למקום שהוא חוץ לארץ. אז הפירוש שלהם, הוא מתייחס ישירות למילים מהפסוק שאותו הם מצטטים. זה כאילו בעצם, זאת אומרת, המדרש מביא את האיסור של היציאה לחול, בגלל החיוב להיות בארץ ישראל, גור בארץ הזאת, זה המצווה שלך, בגלל שזאת המצווה, אל תצא לחול, כלומר, אל תדליקי אור בשבת, למה? כי את לא משתמשת בחשמל בשבת. זאת אומרת, לא להדליק אור זה רק תוצאה של זה שאת לא משתמשת בחשמל, כמו התוצאה שאת לא תדליקי קומקום להרתיח מים לקפה.
כמו הדגש הוא על שהבעיה היא לא בחול, אלא בזה שאתה צריך להיות בבית.
בדיוק, כאן, זה המקום שלך, כאן אתה צריך להיות. רוצה לשתות? תודה. נבוא, נפתח. שייך, כי הרגע לראות שזה. טוב. תודה. קחי לך עוד קצת מים. מה שאין כן, לפי פירוש רש"י, השלילה דיציאת יצחק אינה נובעת ממעלתה מיוחדת של ארץ ישראל, אלא מהחיסרון דחוץ לארץ. אין חול כדאי לך. ולכן האיסור קשור לא לצד החיובי גור בארץ הזאת, אלא לשלילה, אל תרד מצרימה. שזה ממש דברים כמעט הפוכים.
זה דברים שונים, כן.
עוד בית. לפי זה יש לבאר לכאורה את טעם השינוי הנעל בין פירוש רש"י ובין המדרש. כלומר, יש לנו כאן משהו שאנחנו נרצה להבין בהבדל הזה בין רש"י לבין המדרש בעניין הזה. שאמרנו, המדרש שם את הדגש על הקדושה של ארץ ישראל, כשרש"י שם את הדגש על החולין שבחוץ לארץ. לפי המדרש, יסוד העניין הוא קדושת הארץ. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ויציאת יצחק ממנה כמוה כיציאת עולה מחוץ לקדושת העזרה. מה עולה, אם יצאת חוץ לקלעים היא נפסלת, אף אתה, את, אם יצאת חוץ לקלעים נפסלת.
כן, פתוח.
היי, מה נשמע? איזה הפתעה? איזה כיף, מה אתם נשארים פה הלילה? אז יש לך זמן, אם את רוצה קחי שיחה, תתמקמי לך איפה שבא לך. אנחנו בעוד בית, ממש די בהתחלה. אז כמו שאמרנו, אז המדרש בעצם מביא שהבסיס, היסוד של האמירה של המדרש בהקשר הזה אומרת, ארץ ישראל היא קדושה ולכן לא יוצאים מארץ ישראל, כמו שקורבנות שהם קודשי קודשים, יש לנו קודשים קלים, קודשי קודשים, יש כל מיני הגדרות, קודשי קודשים זה קורבנות שהקדושה שלהם חמורה יותר, והם אי אפשר להוציא אותם מהעזרה. למה? בגלל הקדושה שבקורבן, הקדושה שבעזרה. כלומר, זה הבסיס, זה משם נקודת המוצא של המדרש. מה שאין, כן? את מוצאת איפה? עמוד 201. זה עוד בית, זה ממש ההתחלה. בסדר? מה שאין, כן? לפירוש רש"י, שהוא על דרך הפשט, הרי בפשוטו של מקרא לא מצינו שהייתה בארץ ישראל בזמן האבות, שעדיין הייתה ארץ כנען. קדושה. ולכן פרש רש"י שמניעת היציאה לחול עיקרה לא הציווי גור בארץ הזאת אלא מצד קדושת הארץ אלא מצד החיסרון דחוץ על הארץ. אין חוץ על הארץ כדאי לך.
כן, אבל אם אין יתרון לארץ ישראל אז איזה חיסרון יש לחול על ארץ ישראל אם אין שם יתרון לארץ ישראל?
לא, זה שני דברים שונים.
למה?
כי בואו נעשה סדר. שנייה. קודם כל בואו רגע נגיד את המילים ואז נראה. מצאת אותנו? אוקיי. אז אמרנו, המדרש מדבר בעיקר על הקדושה של ארץ ישראל, מה שאין כן רש"י. רש"י הוא פשטן, הוא אומר, לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. בפשט של המקרא אנחנו לא מוצאים מקור לזה שארץ ישראל קדושה בזמן ההוא של האבות. אפילו לא קוראים לארץ ישראל, קוראים לארץ כנען. מה קדוש בכנען? אנחנו לא מוצאים מקור לזה שארץ ישראל הייתה קדושה אז. ולכן, מה רש"י אומר? הסיבה שיצחק צריך לא לצאת מארץ ישראל, היא לא בגלל שיש קדושה מיוחדת בארץ ישראל, שאנחנו לא אומרים שאין, אבל לא זאת הסיבה שהוא לא צריך לצאת, אלא חוץ על הארץ, אין חוץ על הארץ כדאי לך. יש בעיה בחוץ לארץ. עכשיו, מה שאת אומרת, זה יכול להיות דבר והיפוכו, כלומר, רק אם יש פה מעלה, אז יש פה חיסרון, וזה גם יכול להיות אחרת, יש דברים שהם ניטרליים, אוקיי? לצורך העניין, יש אנשים שהולכים לעבוד, אז יש אנשים שעובדים, במשרת חלומותיהם. כאילו, כל הכישורים שלהם, קמים, זה בדיוק מה שהם רוצים, זה מה שהם נהנים לעשות, זה מה שהם מאמינים בלעשות, והכל טוב להם. ויש אנשים ששונאים את העבודה שלהם יום-יום, הם עושים דברים שהם לא סובלים לעשות. דיברתי פעם עם בן אדם, שהוא עוסק בשיווק, ויש לו הצלחות מרשימות באמת, כאילו חלק מהעסקים שנותן להם שירות, אני מכירה אותם מכיוונים אחרים, יש לו הצלחות יפות מאוד מצד אחד, וכשהוא מדבר על העבודה שלו, הוא מדבר על זה שהוא שונא את זה, זה לא פשוט בכלל, לא, זה שיווק ברשת, זה עבודה סיזיפית ממש, זה פשוט לשבת על המון המון נתונים מאוד מאוד יבשים, וזה קשה, זה סיזיפי, אז יש אנשים שנורא נהנים מזה, ויש אנשים שמאוד לא. עכשיו, ויש בן אדם שהולך לעבוד, הוא לא סובל בעבודה, אבל הוא גם לא נדלק יותר מדי, הוא הולך לעבוד כדי להביא כסף, בסדר לא לעבוד, הוא מביא כסף. זאת אומרת, הפער הזה בין או שרק זה קדוש, ולכן כל השאר תמה, לבין זה תמה, או זה לא טוב לך, יש, זה לא חייב להיות רק שחור לבן, או זה או זה. Okay? אנחנו לא מוצאים קדושה בארץ ישראל בזמן הזה, כאילו באותה תקופה, מהתורה. אנחנו רואים מקור לזה שיש בארץ ישראל כבר איזושהי קדושה מיוחדת.
אין קדושה, האם יש תומה?
יש תומה בחול. יש תומה בחול.
אבל ברגע שיש יותר קדושה, בדרך כלל מתחתת לה תומה, כאילו אני לא מכירה מצבי ביניים.
קודם כל צריך לזכור שזה היה לפני מתן תורה. זאת אומרת, היום אין שום מצב ביניים. דבר שני, יש ג' קליפות עצמות ויש קליפת נוגה, וזה שמיים וארץ. יש כמה גוונים של אפור באמצע.
כן.
אבל באמת, אין לפרש כן, הרבה לא באמת מקבל את זה. ובהקדם השאלה. עניין זה שאין ליצחק לצאת מארץ ישראל, מצינו כבר לאי, כאשר שלח אברהם את אליעזר לחוץ לארץ, ודיברנו על זה שבוע שעבר, אל ארצי גומר, ולקחת האישה לבני ליצחק, ועל שאלת אליעזר, אולי לא טובה האישה גומר אל הארץ הזאת, השב אשיב את בנך גומר, השיב לו אברהם, הישמר לך פן תשיב את בני שמה. וכאן לא מצאנו מי שיפרש שהדבר הוא בגלל היותו של יצחק עולה תמימה. העניין הזה שיצחק לא יוצא מארץ,
אנחנו... אני?
כן.
אבל נוסחה שבוע שעבר דובר שזה חייב להיות מפני סיבה, כאילו שזה בלי קשר לזה, שזה לא... שלא הייתה ליצחק באמת לצאת לחול, לכל הקטע.
נכון. וכאן הרבי מביא את זה מהכיוון השני. נכון. כאן הרבי מביא את זה מהכיוון השני. זאת אומרת, מה שאמרנו שבוע שעבר, זה שבעצם... אליעזר יכול לשאול את השאלה הזאת, כי לא מצאנו שום איסור כזה. והאיסור, ויותר מזה הרב אומר, כאילו הייתה יכולה להיות הווה אמינה כזאת, כי עובדה של יצחק, כאן בפרשה שלנו, יש הווה אמינה לצאת מארץ. אבל הרעיון הזה, של להגיד שיצחק לא יצא מארץ, זה משהו שכבר נתקלנו בו. ושם רשי לא נכנס להסביר, לא המדרש ולא רשי, לא, הרבי אומר לא מצאנו, אז אני באופן אישי לא, לא, לא אשמחת לזה, אבל אם הרבי אומר שלא מצאנו, מי שיפרש שהדבר הוא בגלל היותו של יצחק עולה תמימה, אז הרבי יודע, והרבי מביא בהערה שכאילו יש איזשהו רמז קטן לזה, אבל בכל מקרה, בסיפור הזה, שאברהם אומר לאליעזר, הוא משביע אותו בעצם, אל תוציא את יצחק, אל תיקח את יצחק לחוץ לארץ כדי להתחתן, זה מובא בפסוקים, ושם אנחנו לא רואים שום מסכור לזה שיצחק לא יכול לצאת מארץ בגלל שהוא עולה תמימה. לא מצאנו, רשי לא, לא, לא מביא את זה. והרבי אומר שגם במדרש זה לא מופיע. אמנם, לכאורה היה אפשר ליישב זאת ולבר על כל פנים על דרך ההלכה. דין הוא שאסור לצאת מארץ ישראל, רגע, לחוץ על הארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לשאת אישה, ואף אז ויחזור לארץ, אבל לשכון בחול אסור. אלא אם כן, חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינר חיטין בשני דינרים. אז הוא אומר, הרבי, יש הלכה שבעצם אסור לנו לצאת מארץ ישראל. ואלא מה? מותר לנו לצאת מארץ ישראל, או ללמוד תורה, או להתחתן, וגם אז זה כדי שנחזור אחר כך לארץ. אסור לנו לקבוע את המגורים שלנו באופן קבע, מההלכה הפשוטה, בחוץ לארץ. אלא אם כן יש הסתייגות אחת בהלכה שאומרת, אלא אם כן הרעב כל כך גדול בארץ, שהאוכל עולה פי שניים ממה שהוא שווה. מילקי ישראלי בברלין. נאצים. אוקיי, סליחה. ולכן, בפרשת חיי שרה, בשאלת אליעזר, השב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם, שתוכנה השתקעות של יצחק בחול בקביעות, שלא על מנת לחזור, כי לא טובה האישה, מובן נתן שהדבר היה מופרך, ועל כן ציווה לאברהם, הישמר לך פן תשיב את משמה. אז רבי אומר, הסיפור הזה, שלמה שבוע שעבר, בפרשה של שבוע שעבר, לא ראינו את האזכור הזה, לזה שאסור ליצחק לצאת מהארץ, ועכשיו פתאום כן, אפשר להבין את זה אולי, עם הסבר הלכתי. מה הסבר הלכתי? שמותר לצאת מהארץ רק כדי ללמוד תורה או להתחתן, וזה במטרה לחזור. אז כשאליעזר אומר לאברהם, רגע, אני אלך למשפחה שלך, אני אחפש שם בת שיכולה להתחתן עם יצחק, ואם היא לא רוצה לבוא לארץ, אז אני אקח את יצחק לשם, כלומר, היא לא מוכנה לבוא לגור בארץ ישראל. אז אם יצחק הולך להתחתן איתה שם, הוא לא הולך כדי לחזור. אז הוא לא יכול ללכת את...
אבל על פי ההלכה בשביל להתחתן מותר.
על מנת לחזור, אסור לקבוע מגורים בחו"ל.
סבבה, אבל אז מה זה יפסיד את השידוך?
בואי, הוא לא התאהב בעדיין, הוא לא ראה אותה. זה מושגים אחרים, אוקיי? אז לכן אליעזר... אז לכן אליעזר שואל את אברהם, מה אני אעשה?
נכון, אבל אם ההלכה אומרת שבשביל להתחתן מותר ללכת לחו"ל, והאישה לא רוצה לבוא לארץ, אז מה, אז אתה מותר על השידוך?
כשזאת תהיה שאלה מעשית,
אז אנחנו...
אז שאלה מעשית לגופו של עניין, יש טעם לשבת ולבדוק מה זה אומר.
לא יודעת, אנחנו נעמדנו פעם בשיחות שאנחנו מצבים גם דברים שהם לא מעשיים.
בסדר, אבל זה מה שאני אומרת, אז בוא נדבר כאן על הסיפור של יצחק ואברהם. אז זה בדיוק מה שאלה של אליעזר לאברהם. אם... היא לא רוצה לבוא לכאן, שנוותר על השידוך הזה, או שיצחק יבוא אליה. זאת בדיוק השאלה, ומה אברהם אומר לו? הוא משביע אותו שלא, שיצחק לא יצא מהארץ. כאילו, שהוא לא יהיה מעורב בזה שיצחק יצא מהארץ שם. והרב אומר, כאן אנחנו יכולים להסביר את זה על פי ההלכה, למה? בגלל שכל היתר של לצאת כדי להתחתן, זה כדי בסופו של דבר לחזור לגור בארץ. אבל אם מכתחילה היא לא רוצה לבוא לארץ, אז בשביל מה אתה מוציא את יצחק, הוא הרי לא יחזור. כי לא, אם הוא הולך כדי לחתן איתה, והיא לא רוצה להגיע, אז הוא לא יחזור. מה שאין כן, זהו, מכאן שלא מתחתנים כדי לשנות את אנשים. והתורך, מה שאין כן בפרשתנו. בעת של ויהי רעב בארץ, שאז ליתה לאיסור הנ"ל לצאת לשכון בחו"ל. וכחזינן, שכן עשה אברהם בימי הרעב. הוא צריך הקדוש ברוך הוא להזהיר, אל תרד מצרים, הגור בארץ הזאת. היינו שאסור ליצחק לצאת לחו"ל מצד טעם מיוחד, היותו עולה תמימה. כאן בפרשה שלנו, אנחנו מדברים על רעב. גם ההלכה שמדברת על זה שאסור לגור בחוץ לארץ, אסור ממש להשתכן, לקבוע את המגורים בחוץ לארץ, ההלכה מסייגת את זה למצב של רעב. כלומר, אם יש רעב, מותר ללכת לגור, לקבוע את המגורים שלנו בחוץ לארץ.
ואחרי שנגמר.
שאלה מצוינת. הרב לא מביא כאן את ההמשך של ההלכה. בכלל היום זה סיפור אחר, הרב גם מביא במקומות אחרים במאמרים, שההסתכלות שם היא שונה. הרב מביא שבסופו של דבר זה חסד שקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא פיזר אותנו בכל העולם, כי ככה אנחנו יכולים לברר ניצצות בכל העולם. היום יום של היום, אם קראת אותו, מה שהיום, חפי בחשבן, אז הרב אומר שהקדוש ברוך הוא מגלגל כל אדם למקום מגוריו.
מה הקישור לשיעור?
יוטיוב.
איפה אני מוצאת אותו?
יוטיוב. חפשי אותי, בערוץ שלי. או בקבוצה, אמרה שהיא נהלתה לקבוצה. אז הרב כותב, הרב מביא ביום יום של היום, שהקדוש ברוך הוא מגלגל כל אחד למקום מגוריו, לשם החזקת היהדות והרבצת התורה. זה המטרה. וכשחורשים וזורים, אז צומח. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו משליחים את זה למציאות של היום, אז אנחנו צריכים להבין שכאן אנחנו במצב נתון, והכל בהשגחה פרטית, אנחנו צריכים בעצם לברר את כל העולם, ואנחנו צריכים לעשות את כל העולם ארץ ישראל, כי ככה אנחנו מכינים את העולם לגאולה. כי ארץ ישראל, את יודעת, ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות, אז את יודעת, זה מקום קצת אחר, אבל אין ספק שיש פה עניין הלכתי מאוד מאוד רציני, למי שרוצה לצאת מהארץ, גם היום, זה לא בדיחה, זה משהו מאוד מאוד אמיתי. זה באמת צריך סיבה שהיא מוצדקת לצאת מהארץ. אה? אם את רוצה לטוס לשופינג במנהטן, את בבעיה. אם את נוסעת כדי ללמוד תורה ולהתחזק ביראת שמיים, סיפור אחר. בוודאי. מה את עושה שם? מה זה עושה לך? כשתרצי לטוס, אנחנו נדבר על זה. אוקיי, אז נחזור לשיחה שלנו. אז הרב אומר, אז בפרשת חיי שרה, למה אליעזר שואל את השאלה, למה אברהם אומר לו לא, בגלל שזה כדי לישא אישה, ואמרנו, כדי להתחתן, מותר רק אם חוזרים לכאן. אבל אם היא לכתחילה לא רוצה לבוא, אז יצחק הולך לשם כדי להשתקע שם, ואת זה עשו. אבל בפרשה שלנו, מסופר על רעב, וההלכה עצמה מחריגה את המצב של רעב. ההלכה עצמה אומרת, אם בארץ ישראל, האוכל עולה פי שתיים מהשווי שלו, אז אתה יכול ללכת להשתקע בחול. וזה המצב. ואנחנו גם רואים שאברהם אבינו עשה את זה. היה רעב בארץ, הוא יצא מארץ. מה?
להשתקע
שלא על מנת לחזור. ככה משמע. זה בדיוק כמו שהיא שאלה לפני כן, מה קורה אחרי הרעב. אבל לכאורה, מהלשון הזאת, אז הרב אומר, כאן בפרשה שלנו, אז בפרשה הקודמת לא היינו צריכים הסבר או יזכור ללמה דווקא ליצחק אסור לצאת מארץ, כי זה הלכה פשוטה. אבל בפרשה שלנו, השאלה הזאת כבר נהיית מאוד מאוד משמעותית. למה? כי רב, כאן ההלכה אומרת שמותר. אז כאן, זה המקום שבו רש"י צריך להביא לנו סיבה מיוחדת למה יצחק לא יכול לצאת מארץ. אבל קשה לפרש כן. דזה לשון הרמב״ם בסיום ההלכה הנ"ל, ואף על פי שמותר לצאת, כלומר, זה הציטוט של ההלכה היה מהרמב״ם. אוקיי? עכשיו הרמב״ם שם אומר, שבמצב של רעב, שהאוכל עולה פי שתיים מהשווי שלו, אז אפשר לצאת, ואז הרמב״ם ממשיך ואומר, ואף על פי שמותר לצאת, כן, יש מצבים שבהם מותר, אינה מידת חסידות. שהרי מחלון וכיליון, שני גדולי הדור, שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום. הרמב״ם מביא לנו סיפור היסטורי שאנחנו מכירים אותו. מחלון וכיליון, הם היו הבנים של אלימלך. נכון? מה זה אחר כך? אחרי החומש, אחרי אברהם ויצחק, אבל לא אחרי הרמב״ם. הרמב״ם אומר לנו, שימו לב, נכון, מגילת רות, מחלון וכיליון, הם היו אנשים בעלי צורה, הם היו אנשים גדולים, הם לא היו סתם. והם יצאו לגמרי על פי ההלכה, זה היה רעב, זה בדיוק הזמן שמותר לצאת. והם נענשו על זה. הם התחייבו כליה למקום. אז אומר הרמב״ם, נכון שההלכה פותחת את הפתח שאפשר לצאת במצב מסוים, אבל תראו לכם שזאת לא מידת חסידות.
אתה נענש כזאת לא מידת חסידות?
אם אתה מחלון וכיליון, אז כן. איש לפי דרגתו.
באסה.
מה באסה? זה
נקרא
להיות מחלון. אבל בכל נקודה שבה תהיי, יהיה לך את המקום שבו תצטרכי להוכיח את עצמך ולעבוד קשה ולהתגבר. זה לא קשור להיות מחלון וכיליון או לא. ואם לומר שדיני איסור היציאה לחו"ל, אז יש את ההתמודדויות שלהם. לכולם יש התמודדויות. אין חיים קלים לאף אחד. השאלה היא רק באיזה שטח. אנחנו מתמודדים. האם אנחנו מתמודדים על לא לאכול חזר ביום כיפור? האם אנחנו מתמודדים על לא לרצוח? או האם אנחנו מתמודדים על לא לצאת מארץ בזמן של מטעי רב? אנחנו לא יכולים להתחמק מהתמודדות, כי בשביל זה הגענו אותנו. השאלה היא רק באיזה אזור, מה הטווח איפה נמצא מגרש המשחק שלנו? שוב, אנחנו באמצע הפסקה. ואם לומר שדיני איסור היציאה לחול היו שייכים בזמן האבות, על כל פנים מצד זה שקיימו האבות כל התורה כולה לפני שניתנה, ואפילו אכילת מצה, ואפילו גזרות בשבותים דרבנן, חדשה בזה, ודאי היו אבות נזהרים גם מיציאה לחול, באופן שאינו מידת חסידות. וכרוך בעונש כה חמור, רחמנא ליצלן. אז הרב אומר, רגע, קצת דחוק להגיד שהסיבה שאנחנו לומדים על זה שיצחק היה עולה תמימה, זה רק בגלל שעכשיו בעצם היה לו יותר לצאת לחול כערה בארץ. זה הרי לא הגיוני. הרמב״ם אומר שזה דחוק. הרמב״ם אומר שזה לא באמת ראוי. זה לא הדבר שנכון לעשות אותו.
למה
שהרב עוד יעשו? רק רגע. שאלה מצוינת. אז האבות, אנחנו יודעים שהם קיימו את כל התורה עוד לפני שהיא ניתנה. לא רק שהם קיימו את כל התורה, הם קיימו גם מצוות דרבנן. אז האבות, שהם הבסיס, היסוד של העם היהודי, הם לא קיימו משהו שמידת חסידות דורשת אותו? זה הרי לא סביר להגיד את זה. אז משהו כאן לא באמת מסתדר. ועוד בעיקר, מצינו שאברהם יצא מארץ ישראל, ושב לחרן לאחר ברית בין הבתרים, אף שהיה זה שלו בזמן רב. כלומר, אנחנו גם רואים, כמו בדיוק נאמרת, האבות גם יצאו. אברהם יצא מארץ, אז משהו כאן לא באמת מסתדר לנו. אנחנו צריכים לסבר. ומזה מוכרח, שבזמן האבות לא היה שייך איסור היציאה מארץ ישראל לחום. וממילא גם לא היה מקום לזהירות של האבות שבזה. אף שקיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, כיוון שגדר קדושת הארץ, בנוגע ליציאה ממנה, טרם חל אז. וכן מובן, גם עם האמר המחיתה, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות קשורות לדברות, לדוברות? לא יודעת. לדיבורות, אני לא יודעת. ודווקא מי שנבחרה ארץ ישראל, יצאו כל הארצות. אומר הרבי, מזה שאנחנו רואים שאברהם אבינו יצא מארץ ישראל, זה מה שאנחנו יודעים בינתיים, אנחנו מבינים שלא היה איסור יציאה מארץ, כלומר, המקום הזה שאומר שאסור לצאת מארץ בגלל הקדושה של הארץ, עוד לא היה רלוונטי אז, למה? כי הגדר של הקדושה של הארץ, עוד לא חל על השטח הגיאוגרפי הזה, בזמן האבות. אז למה יצחק? אז זאת שאלה, נכון.
רגע, אז בעצם כשהאבות קיימו כל התורה כולה כשלה נתנה, יש חלקים שהם לא קיימו כי הם לא היו רלוונטיים? אז זה לא גילי להגיד, זה כי באותה מידה אתה יכול להגיד גם לשאר המצוות שלא היו רלוונטיות.
כמו?
אז
יעקב אבינו
קיים אותם באופן אחר. גם את זה,
תראי, אני רוצה להגיד לך שני דברים על זה. קודם כל, יש לך את השיחה מול העיניים?
לא.
לא. יש פה מלא, מלא, מלא הערות, אבל מלא. זה שיחה שצריך ללמוד את הערות שלה בפני עצמם. כאילו, ספציפית, בעמוד שבו אנחנו נמצאות, יש, בעמודה הזאת, יש משהו כמו שש שורות של השיחה בעמודה הזאת, וכל השאר זה הערות. שתקבלי את המושג, אוקיי? אז השאלה הזאת היא שאלה טובה. כן, אבל אם את שואלת אותי, אז כאילו, שוב, אני לא למדתי את כל ההערות, בטח לא את כל המקורות שהרבי מביא, אבל אני חושבת שיש הבדל מאוד מאוד גדול. כשאברהם אבינו אכל מצה בפסח, זה כי פסח זה זמן שהוא מיוחד בפני עצמו, יש קדושה ביום הזה, יש משמעות ביום הזה, הזמן עצמו הוא מקודש. בגלל שהזמן מקודש, לכן הגאולה ממצרים הייתה דווקא בזמן הזה. לא הפוך. כך שאכילת מצה בפסח פעלה ייחודים עליונים באיזושהי וריאציה, דברים שאני לא מבינה בהם בכלל, ברובד הרוחני שבהם הדבר הזה עדיין היה קיים. לעומת זאת, הקדושה של הארץ, ברמה שלא לצאת ממנה, היא לא הייתה קיימת. זאת אומרת, האבות קיימו את המצוות באופן רוחני הרי. יעקב אבינו לא הניח קוביות של תפילין, כמו שאנחנו מניחים קוביות, אנחנו, כמו שבדור שלנו מניחים קוביות של תפילין, וכל הדורות. הוא קיים את מצוות תפילין באופן אחר. כי זה מה שהיה רלוונטי. זאת הייתה עבודה שיכלה לגעת ברבדים הרוחניים, שהיה אפשר לגעת בהם על ידי העבודה של האדם פה. כי זה היה לפני מתן תורה, וכי כל דברים אחרים שאנחנו יודעים. כלומר, הקדושה של הארץ, ברמה הגשמית, הגיאוגרפית, לא הייתה משמעות לזה שהם יצאו, ייכנסו לארץ, מצד המצווה הזאת, שלא לצאת מהארץ, בגלל שהקדושה לא חדרה לרובד הזה. ולכן, אם היה שם העניין של לשמור על זה, אז היה צריך לשמור על זה בצורה אחרת. את מבינה מה אני אומרת?
שבעצם בשאר המצוות הייתה קדושה ברובד הרוחני, אבל הייתה גדרה של עבודת התחתונים, וכאן, אם אני כתחילה, לא הייתה קדושה, גם לא בעליונים, כי היה צורך בקידוש מיוחד כשהם ישראל הגיעו לארץ.
זאת אופציה אחת.
מסתדר לי.
בסדר, זאת אופציה אחת. אני חשוב לי להשאיר את הדברים פתוחים, כי זה הבנה שלי. כמו שאמרתי, לא למדתי באמת לעומק את כל ההערות כאן, אז אני חייבת לסייג את זה. מה שאני עושה זה לפתוח כאן אפשרויות, ולא להנהל על אפשרות אחת. מה שאת אומרת זה הגיוני. אבל תראה, שזה הגיוני בעיניי, לא אומר שזאת האמת. אז
אני חושבת שני אופני קדושה אחרת.
אני משאירה את זה פתוח, כן. עכשיו, מה שאני אומרת זה בעצם שכמו ש... הנחת התפילין שלהם הייתה באופן אחר משלנו היום. יכול להיות ששמירה על קדושת הארץ הייתה באופן אחר משלנו היום. לא יודעת. זה אפשרות כאילו, אבל השאלה שלך שאלה טובה. אני מניחה שהרבי מתייחס לזה. כאילו אם הצלחתי להבין, הרבי מתייחס לזה. למשל, אני אקרא לך את ההתחלה של הערה 25, לא מבאי לדעת הרשב"ם, שאיסור היציאה לחול הוא לפי שמפקיע עצמו מן המצוות. והיינו ממצוות התלויות בארץ, שקדושה זו מובן שלא הייתה עדיין בימי האבות. את יודעת, זה רק נגיעה אחת, אבל יש פה באמת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד היבטים, שווה להיכנס לסוגיה הזאת מבפנים עם ההערות. אבל נחזור רגע, אבל נחזור רגע לשיחה עצמה, מה שהרבו אומר כאן, זה שהגדר של קדושת הארץ, שהוא זה, שמגביל אותנו, מה זה מגביל אותנו? תן לנו את הזכות להישאר בארץ ולא לצאת ממנה, זה עוד לא היה בימי האבות. בכניסה לארץ. בכניסה לארץ. אחרי מהמדבר, כשנכנסו לארץ, זה בעצם הכיבוש והטעם. שציווה אברהם את אליעזר, ישמר לך פן תשיב את בני שמה, מובן, אפילו הדרך הפשט, מדברי אברהם גופה, בהמשך הכתובים של אחרי זה, באשר נשבע לי לאמור, לזרחה אתן את הארץ הזאת, כיוון שזו הארץ שהבטיח הקדוש ברוך הוא לתת ליצחק, אין מקום כלל לכך שיצחק יצא ממנה, כדי לישא אישה ותשב בחור. עכשיו מה, אז למה בעצם אברהם אומר לאליעזר, אל תוציא את יצחק? אז אברהם אומר שם, והפשט של הפסוקים אומר, נורא פשוט, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה ליצחק. עכשיו אתה רוצה להוציא את יצחק מהמתנה, כאילו, תהיה בן אדם. מינימום של הכרת הטוב. לא לעניין, שהולך להתחתן ולגור בחול, רק בשביל איזושהי אישה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את השטח הזה מתנה. לא מתאים. מה שאין כן בפרשתנו. כאשר מדובר עודות זמן של רעב בארץ, שבו אין ברירה, כי אם לצאת מהארץ, מסתבר בפשטות שאין מניעה לצאת באופן זמני למקום שיש בו מזון, עד חלוף הרעב. לולא הטעם שיצחק הוא לתמימה. אבל כאן בפרשה שלנו אנחנו בעצם מגיעים למבוי סתום. כאילו למה שיצחק לא יצא מארץ? איזה סיבה הגיונית יכולה להיות לזה? ולכן כאן אין לנו ברירה אלא להתעמת עם המקום הזה שבו יצחק הוא לתמימה. ואז רש"י מביא לנו את זה שיצחק אסור לו לצאת מארץ. עמוד 204. אלא שעל פי זה מתעוררת השאלה, כיוון שארץ ישראל טרם נתייחדה אז בקדושתה, אם כן, מה בכך שיצחק הוא עולה תמימה? ובפרט לפי הדגשת המדרש, מה עולה חולי אף עד אם יצאת חולי? אז הרבה אומר, רגע, אבל ממה נפשך? אנחנו כאילו יורים לעצמנו ברגל. אם ארץ ישראל לא קדושה, אז מה הקטע שיצחק לא יכול לצאת? הרי כל העניין שיצחק לא יכול לצאת מהמדרש, זה כמו שקורבן עולה, קורבנות של קודשי קודשים, לא יכולים, לא אפשר להוציא אותם מהעזרה. אבל זה בני שיש עזרה, והעזרה הזאת קדושה, אבל אם ארץ ישראל עדיין לא קדושה, אז מה העניין?
נכון.
זה כל דבר, אז למה שלא יצא? עוד ג' ויש לומר ובהקדם, שינוי נוסף שמצינו בין לשון רשי ללשון המדרש. על הפסוק האמור בברית בין הבתרים, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזערך נתתי את הארץ הזאת. איתה במדרש, מאמרו של הקדוש ברוך הוא, מעשה שנאמר לזערך נתתי. אתן את הארץ הזאת. אין כתיב כאן אלא נתתי את הארץ הזאת. אבל רשי בפירושו לזערך נתתי פרש אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו יש. אז רבי אומר, מביא עוד משהו מעניין, שבו רשי משנה מהלשון של המדרש. בברית בין הבתרים בעצם יש לנו את ההבטחה על הארץ. בברית בין הבתרים זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שאנחנו נקבל את ארץ ישראל. עכשיו, איך הפסוק אומר את זה? לזרעך נתתי את הארץ הזאת בלשון עבר. והמדרש אומר, המאמר של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר מעשה. והוא מוכיח את זה מזה שכתוב לזרעך נתתי. אז הכתוב לא אומר אני אתן בעתיד, שוב, בברית בין הבתרים לאברהם אפילו אין עדיין את יצחק, יצחק עדיין לא הגיע לעולם, הוא עוד לא קיבל, בברית בין הבתרים הוא רק מקבל את הבשורה שיוולד לו יצחק. אבל כאן עדיין שום דבר לא קורה, והקדוש ברוך הוא עדיין אומר לזרעך נתתי, הוא לא אומר לו אני אתן ליצחק, אלא אומר לו כאן לזרעך נתתי, והמדרש מזה לומד שהמילה של הקדוש ברוך הוא, הדיבור שלו כבר נחשב למעשה. עכשיו מה רש"י עושה? רש"י אומר ככה, הוא מעתיק את המילים לזרעך נתתי, והוא כותב ככה, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשוי. יש כאן איזשהו שינוי. רש"י מכניס את המילה כאילו. שזה מעניין. ולפי זה נמצא, שלדעת המדרש, הנה בברית בין הבתרים כבר היה מעשה. הנתינה על ידי אמירת הקדוש ברוך הוא, וכבר אז נקנתה ארץ ישראל כולה לאברהם ולזרעו אחריו. המדרש בא ומביא דעה שאומרת, ממעמד, ברית בין הבתרים, הארץ שייכת לנו. מאותו רגע, גם אם לא היינו עדיין קיימים. זהו. שם הייתה הנתינה, ועוד בלשון הבא. רק רגע, אחד אחד. והרי זה מתאים, גם אם אמר ירושלמי, שלזרחה נתתי, אינו הבטחה, אלא כבר נתתי. היינו שארץ ישראל שייכת לבני ישראל, אף קודם כניסתם אליה. וכן מתאים הדבר, דברי הגמרא, להלכה שארץ ישראל מוחזקת היא, ירושה היא לכם מאבותיכם. גם בהלכה אנחנו מוצאים התייחסות לזה, שארץ ישראל קיבלנו אותה בירושה מהאבות. כלומר, קיבלנו אותה כבר אז. מה שאין כן לשיטת רש"י, אמירת הקדוש ברוך הוא לא פעלה את מעשה הנתינה בפועל ממש, שארץ ישראל תהיה שייכת. רגע אחד. לישראל, מאותה שעה ואילך, ואין זאת אלא שאמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו יעשוי. לעומת זאת רש"י אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא הופך את זה כבר למעשה בפועל. זה כאילו. והלשון לזרעך נתתי, יכולה להתפרש, אפילו לפי פשוטו של מקרא, גם על עניין זה. אבל צריך להבין, כיוון שלדעת המדרש וההלכה, אמירתו של הקדוש ברוך הוא פועלת על גוף הארץ, ובאמירה זו נקנתה לאברהם ולזרעו אחריו, למה לא נאמר שכמו כן פעלה האמירה את קדושת הארץ? זו בדיוק בשאלה שלך. אם כבר יכולנו לקבל את הארץ שם, אז למה הארץ לא התקדשה? ויתרה מזו, כיוון שמצינו שכשברא העולם, מיד בחר בארץ ישראל, הרי מקום לומר, כבר אז נעשתה היא ארץ קדושה. וממילא, חלו כל העניינים שקדושת הארץ מחייבת, ובכלל זה איסור היציאה ממנה גם למי שאינו עולה פנימה. אז אומר הרב השנייה, מה הסיפור? אנחנו עכשיו מתפלספים אם ארץ ישראל קיבלנו אותה בזמן האבות, או לא. או רק בכניסה לארץ עם יהושע בן נון. אז בואו ניקח את הדעה שקיבלנו את ארץ ישראל כבר בזמן האבות. זו הדעה של המדרש. וההלכה. למה בדיוק באותו מעמד הארץ לא התקדשה, ולא הפכה להיות ארץ הקודש? יותר מזה, אנחנו, יש לנו מקורות שמדברים על זה שכבר בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא מסתמן את ארץ ישראל כמקום קדוש. משם נברא האדם, מקום המזבח, יש לנו, הקדוש ברוך הוא כבר בוחר בארץ ישראל. אז למה קדושת הארץ לא חלה מאז, עם ההשלכה שאסור לצאת מהארץ? עוד דלת, ויש לומר ההסברה בזה. כבר נתבהר כמה וכמה פעמים, החילוק בין המצוות שקיימו האבות קודם מתן תורה, למצוות שבני ישראל מקיימים לאחר מתן תורה. דקודם מתן תורה, כיוון שקיום המצוות היה באופן של אינו מצווה מהקדוש ברוך הוא ועושה, לא היה בכוחן של המצוות לשנות את מהות הדבר הנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. דהיינו לשנות את גוף הדבר שנעשית בו המצווה, ולהופכו לחפצה של מצווה. והשפעתה הייתה רק לגבי הנברא, מקיים המצווה. אבל לאחר מתן תורה וציווי הקדוש ברוך הוא נעשה על ידי קיום המצוות שינוי בחפצה, שהחפצה נעשה חפץ של מצווה וקדושה וכו'. אז רבי אומר, כדי להבין את כל הסוגיה הזאת של קדושת הארץ, ולמה יצחק לא יכול לצאת, ואברהם כן, וכל הדבר הזה מכל הכיוונים. אז בואו נזכר רגע בעניין שדיברנו עליו כבר הרבה פעמים, ההבדל בין זה שהאבות קיימו את המצוות, ואנחנו מקיימים את המצוות. זה לפני מתן תורה וזה אחרי. העובדה שהם קיימו את המצוות לפני מתן תורה, משמעותה שהם קיימו אותה בהתנדבות. הם רצו. זה אומר שהכוח שהיה לקיום המצוות שלהם, הוא אך ורק להשפיע על המהות שלהם בעצמם. הם לא יכלו לשנות את המהות של העולם. נכון? נכון? כלומר, היום, ברגע שאני מחזיקה את הדפים האלה ביד, אנחנו לומדים בהם עכשיו, זה הופך להיות קדוש. קדוש ברמה שצריך לשמור על זה. להתייחס על זה בכבוד, אם סיימנו את השימוש, לשים את זה בגניזה ולא במקום אחר, זה קדוש. יש בזה קדושה לכל דבר ועניין. בזמן אברהם, האבות, אברהם אבינו יצחק יעקב, לא יכלה לחדור קדושה בשום דבר. למרות שהם עצמם היו הרבה יותר קדושים ממני. הקדושה היחידה, השינוי היחיד שהעבודה שלהם יכלה לעשות, זה בהם, בעצמם, ולא בעולם. ולכן, המכה...
זה בעצם אומר שאברהם אבינו כתב את ספר יציאה, ספר לא היה קדוש, רק אחרי כמה דורות, הוא פתאום הפך להיות קדוש.
נכון, נכון. והטעם לזה הוא, כדי היית במדרש, שקודם מתן תורה הייתה גזרה, שעליונים לא ירדו לתחתונים, ותחתונים לא יעלו לעליונים. ובמתן תורה ביטל הקדוש ברוך הוא גזרה זו, וקבע שיוכל להיות חיבור בין עליון לתחתון. אז הסיבה לזה היא מאוד מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא גזר, שלא יוכל להיות המפגש הזה בין הקדושה לחומריות, ורק אחרי מתן תורה היה אפשר לחבר ביניהם. תכף נראה. אוקיי? כלומר, אם יעקב אבינו קיים את מצוות תפילין על ידי מקל הרועים שלו, מקל הרועים הזה לא היה קדוש. הוא לא קדוש. הוא ממצא ארכיאולוגי מטורף, אבל הוא לא קדוש. והיום, ילד בן 13, שבכלל לא בא לו להניח תפילין, או אולי כן בא לו, לא משנה, אבל הוא עבר את גיל 13 ויום אחד, וגם אם הוא ביום הכי הפוך שלו, ואין לו כוח לשום דבר, אבל הוא מניח את התפילין האלה, וזה הופך אותם לקדושות. ברגע אחד. לא, התפילין עצמם קדושות. אח שלך, שיש לו עוד כמה ימים ליום שבו הוא יהיה חייב בהנחת תפילין, אבל הוא כבר מניח תפילין, הוא מניח תפילין שאין בהם קדושה. לא. אין להם קדושה לפני שיהודי מחדיר בהם קדושה. אבל, בסדר, אבל הוא לא מניח תפילין שהם קדושות. הקדושה תגיע אליהם ברגע שהוא יהיה בן 13. שזה מדהים. אז יש כאלה שאוהבים להניח לפחות פעם אחת תפילין, או ביום של הברכה, תלך כמה שעות עד שמתחילים לברך, תפילין של מישהו אחר, שהוא כן עבר בר מצווה, כדי שירגיש ומנחים תפילין שרות, או לקחת תפילין למבצועים, ולתת לה, בעצם, אבל זה דוגמה מציין, יכול להיות בחור חסידי, שהוא מניח תפילין, אבל הוא עוד לא בר מצווה, והתפילין שלו לא קדושות, אבל הוא הולך למבצועים איתם פעם אחת, ומניח אותו יהודי שלא שומר שבת ולא שום דבר, וכנראה שהוא לא נתן ידיים בבוקר, אבל הוא הניח את התפילין, ונכנסה קדושה בתפילין האלה. כי הוא לפני בר מצווה והוא אחרי, כי הכוח שלנו היום, וקיבלנו את זה, לא עושים משהו מלוכן בזה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה, ובמתן תורה הקדוש ברוך הוא בעצם נתן לנו את האפשרות שבה כל פעולה שלנו משפיעה על החומר. כלומר, הציווי במתן תורה יצר את הגדר דחפצה דמצווה, ועבירה, בענייני העולם, אפילו קודם שאדם מקיים בהם את המצווה, שיהיה כלי מוכשר לקיים מצווה זה בו באמצעותו. וכאשר אדם מקיים את המצווה במעשה, נקבעת בפועל קדושה עליונים בחפץ של למטה תחתונים, והוא נעשה חפצה של מצווה וקדושה אחולי. כמו שהזכרנו, יעקב אבינו הניח תפילין על ידי מקל רואים. כי הוא המשיך את ההמשכות של מצוות תפילין. זה בדיוק העניין. שזה לא, העניין של מצוות תפילין זה להמשיך את ההמשכות הרוחניות. ומכיוון שהדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להמשיך את ההמשכות הרוחניות, אז הוא יכל לקיים מצוות תפילין עם המקל רואים. אבל אצלנו היום צריך להיות דווקא כלי גשמי ספציפי, שנראה בתנאים מסוימים, בגודל מסוים, בצורה מסוימת, ועם כל הפרטים, ואז הכלי הזה הוא כלי שמוכשר לקדושה. כי הקדושה של התפילין לא יכולה להתלבש פה בשולחן הזה. או בכל מקל עץ שנראה.
קצת אחר של תפילין יכולות להיפסל. כדי יעקב אבינו לא היה מה שיפסל. לא, לא. כאילו רק לחשוב את זה שתפילין שיש להם קדושה יכולות להיפסל. הן יכולות פתאום להיות לא שימושיות וזה טירוף. הכנסנו את הקדושה עד כדי כך, ועדיין אם יש שינוי כלשהו בפן הגשמי, אי אפשר כבר להשתמש בהם לקדושה הזאת.
כן, אבל עדיין נשארת בהם קדושה.
משוגע והבן.
על דרך זה מובן בנוגע לארץ ישראל, וזה מה שהתחלתי להגיד לפני כן. אף שהקניין והבעלות על ארץ ישראל חלו גם לפני מתן תורה, על ידי דיבורו של הקדוש ברוך הוא, היא נחלות הקדושה, גם הקדושה שאינה שייכת לחיים פיצוע, לא יכלה להיקבע בחפצה בארץ. מכיוון שלפני מתן תורה הייתה גזרה שהקדושה לא יכולה לחדור בגשמיות, היא לא יכולה לגעת בחומר הגשמי, אז הקדושה של ארץ ישראל לא יכולה לגעת, לא יכולה להתפס באדמה, בשטח הגיאוגרפי, כי זה גשמי. אז הקדושה הזאת לא יכולה להתפס שם. אבל לאחר מתן תורה, גם לפני הכיבוש, נתחדשו הגדר ואפשרויות הקדושה מצד המצווי לכובשה, לכיבוש. וכאשר כבשו את ארץ ישראל בפועל על ידי הכיבוש, נקבעה קדושת הארץ. ברגע שאנחנו קיבלנו את התורה, וקיבלנו את הציווי להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה, זה הרגע שבו ארץ ישראל הפכה להיות כלי שיכול להיות קדוש. היא הפכה להיות כלי שאנחנו יכולים להכניר בו את הקדושה. זה כמו אותם תפילין שהן מוכנות להנחה, אבל עוד לא הניחו בהם תפילין. או ספר קודש שיוצא מהדפוס, אבל יהודי עוד לא למד בו. אז זה משהו שהוא יכול להיות קדוש, הוא ראוי להיות קדוש, אבל הוא צריך את הפעולה של יהודי כדי שהקדושה באמת ייכנס בו. אבל זה קרה רק במתן תורה. כי העניין של ארץ ישראל זה באמת קדושה שנתפסת בחומר. ולפני מתן תורה זה לא יכול להיות, כי הייתה גזרה שהקדושה לא תחדור, לא תיכנס באמת בחומר. עוד היי, כשם שהדברים אמורים על דרך המדרש בנוגע לקדושת הארץ, על דרך זה יש לבאר לדעת רש"י בפשוטו של מקרא בנוגע לקניין בעלות הארץ. כיוון שאופן וגדר נתינת הארץ מאת הקדוש ברוך הוא לישראל, אינו כנתינה מנותן באלמה למקבל באלמה, נתינה שאינה אלא שינוי רשות, שאינו משנה את מהות הדבר הניתן, ולכן על ידי קניין או כיבוש וכיוצא בזה, ניתן לבטל ולהפקיע את הבעלות, והחפץ יעבור מרשות זו לרשות אחרת. אלא הקדוש ברוך הוא מסר לישראל גם את מהות הארץ, ונתן ממנה כל שייכות שהיא לשאר האומות. ונתינה זו הייתה באופן שנעשה שינוי במהותה, שהחפצה דארץ זו נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא ארץ ישראל. כמו שהמדרש מתייחס, מה שהסברנו עד עכשיו מתייחס למה שהמדרש מביא בעצם על ארץ ישראל, על קדושת הארץ. אז הרב אומר, באותה צורה אנחנו יכולים לבאר גם בגישה שרש"י מביא, בנוגע לקניין, לבעלות על הארץ. אז העניין הוא שההגדרה של זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ, זה לא כמו כל מתנה באשר היא. ברגע שאני נותנת לך מתנה, את יכולה להעביר אותה הלאה, את יכולה למכור אותה, היא גם יכולה להיות לא שייכת לך באיזשהו שלב. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל, הוא לא נותן לנו את הארץ כמשהו שאפשר לתת לנו אותו, הוא נותן לנו את המהות שלה. אני אדייק את זה. אם אני מביאה לך ארנק, okay? אז הארנק הזה את יכולה להעביר אותו הלאה. כרגע הוא שלך, אבל הוא יכול ללכת לכל מקום אחר. כי ארנק זה לא דבר מהותי, אוקיי? זה משהו חומרי, הוא רק חומרי, הוא רק גשמי. אז הוא יכול ללכת לכל מיני מקומות. אבל אם את מקבלת מההורים שלך אהבה, או הערכה, או הבנה, הם נותנים לך משהו שהוא הרבה יותר מהותי. וזה משהו שנמצא בינך לבינם, ואת המהות של הקשר הזה בינך לבין ההורים שלך, הוא לא יכול ללכת לשום מקום אחר. הוא לא יכול ללכת לשום מקום אחר, כי יש כאן משהו מהותי שקיבלת. Okay? אז יש הבדל מאוד מאוד גדול, האם יש כאן נתינה שהיא טכנית, או נתינה מהותית. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המהות של ארץ ישראל. וכשהוא נותן לנו את המהות של ארץ ישראל, הוא מפקיע את ארץ ישראל מכל שאר האומות. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ הזאת, היא הופכת להיות ארץ ישראל. ושלפני כן הייתה ארץ כנען. ומאז ואילך אין הארץ יכולה עוד להיות שייכת לאומה אחרת, כי שינוי רשות על ידי קניין חייצי בזה אינו יכול לשנות את מהות הדבר. אנחנו, גם אם נגיד לגוי, בוא תגור כאן, זה לא משנה, כי המהות היא שלנו. וזה שנגדיר שמישהו אחר רשום בטאבו לא ישנה את המהות. לפיכך, כשם שרק לאחרי מתן תורה היה ניתן לפעול את כללות גדר הקדושה, היה ניתן לפעול גם זאת דווקא על ידי כיבוש ארץ ישראל, כיבוש ישראל את הארץ בפועל, ושתי מרצות זין גויים, כאשר נתקיים בפועל ברצונו חולי נתנה לנו נתינת עצם מהות הארץ, מצד זה שכל הארץ של הקדוש ברוך היא הוא בראה. לכן, גם אחרי מתן תורה, כדי לקדש את הארץ באמת, היה צריך לכבוש אותה. היה צריך להיות פה גם פעולה. כי זה עניין מהותי. זה לא משהו שהוא רק בוא ניכנס לאתר ונשנה את הבעלות באמצעות שליחת מייל. עוד וב, על פי זה יש לבאר החילוק בין פירוש רש"י לבין המדרש. האיסור דהוצאת עולה חוץ לקלעים, עד שאם יצאת חולה היא נפסלת, אינו מצד גדר הקדושה, היציאה למקום בדרגת קדושה נמוכה יותר, אלא מפני שהיא חוץ למחיצתה, וזהו דין כללי, בכל בשר שיצא חוץ למחיצתו, ואדרבה, דין זה נלמד מן הפסוק, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, שבו אין מדובר בבשר קודש, כיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר, כי לסוג בשר זה ישנה מחיצה שלו, המגדירה את מקומו הקבוע שאליו הוא שייך, ולכן בשר קודשי קודשים שיצא חוץ לחומת העזרה, ובשר קודשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים, או בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו, או עובר עובר, עובר שהוציא ידו, כל אלה דינם נפסל ונאסר לעולם, וכיוון שיצא בשר חוץ למחיצתו, הוא נעשה כטרפה. זאת אומרת, הרב, לפי זה אנחנו נוכל להבין מה ההבדל בין רש"י לבין המדרש. האיסור של להוציא את העולה מהעזרה, עד כדי כך שאם היא יוצאת מהעזרה, היא בעצם נפסלת, זה לא בגלל הקדושה של העזרה, וקדושה נמוכה יותר שנמצאת מחוץ לעזרה. זה לא העניין, אומר הרבה, העניין הוא אחר. העניין הוא שיש מקום שאליו הקורבן הזה שייך, והמקום הזה זה העזרה. וכשהוא יוצא מהעזרה, הוא פשוט יוצא מחוץ לשטח שלו. הרבה נותן כאן כמה דוגמאות.
ולמה זה משנה בכלל השטח שלו?
כי כל דבר צריך להיות מותאם. אני אתן לך דוגמה ממקום אחר, אוקיי? רבי נותן כאן כמה דוגמאות. קורבן פסח צריך לאכול על החבורה, אוקיי? יש חבורה, כלומר קבוצה של אנשים, משפחות. אוכלים את זה עם המשפחה, ואם עשה הוא גדול מדי, אז אפשר להצטרף שתי משפחות או שלוש משפחות באחד, כמה שרוצים. אבל צריכים להיות חבורה שנמנים על קורבן הפסח, כלומר הם מסכמים מראש, והם כולם יודעים שהם מנויים, הם משתתפים בקורבן הפסח של הסע הספציפי הזה. עכשיו, מה קורה? ואת הבשר הזה יש לו תנאים ספציפיים, שצריך לאכול את כולו לפני הבוקר, ולא להשאיר ממנו, יש לו כל מיני עניינים. עכשיו, מה קורה אם חלק מהבשר של הסע הזה, של קורבן פסח, יוצא, זה הרי בוא נדמיין את זה רגע, פיזית הם יושבים חבורות חברות, עם מנגלים, בסדר? זה איזשהו שטח של מלא מלא מנגלים שקורים, כל מנגל הוא בעצם חבורה בפני עצמה. מה קורה אם בשר עובר לקבוצה אחרת? הבשר של הקורבן הזה יצא מחוץ לשטח שלו, כי השטח שלו הוא בתוך החבורה הזאת.
אבל מה זה משנה? זה קורבן פסח, זה לא בעיה עם
כי הקורבן פסח צריך להיות שיש קבוצה של אנשים שמנויים עליו והם אחראים עליו והם אוכלים אותו, כי זה הגדר של הקורבן. למה זה, בואו נמד זה בקורבן פסח, סוגיה אחרת. העניין הוא שיש דברים שיש להם כללים. עוד דוגמה נוספת, אוקיי? אם רוצים לשחוט פרה, אוקיי? והפרה הזאת בהיריון, והעובר מתחיל לצאת. עכשיו, יש מצב שבו ההלכה מביאה, שבו העובר מוציא יד, ויכול להיות שהוא אחר כך מחזיר את היד פנימה. כלומר, לא מתבצעת פה לידה כאן ועכשיו. מה הגדר של העובר הזה? הלכתית הוא כבר לא עובר. כי המקום שלו כעובר, זה בתוך הפרה, בתוך הרחם של הפרה, וברגע שהוא מוציא יד, הוא כבר יצא מהשטח שלו. אז ההגדרה הלכתית היא שונה. ויש לזה השלכות מאוד מאוד מעשיות בהלכות טרפה וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש דברים שיש להם מקום מסודר, וברגע שזה יוצא מהשטח המוגדר שלו, יש כאן התייחסות אחרת. לכאן או לכאן או לכאן, לא, לא, לא בכך אנחנו אומרים מה זה. אז הרב אומר, העניין שקורבנות שהם קודשי קודשים, אי אפשר להוציא אותם מהעזרה, זה לא בגלל שמחוץ לעזרה יש קדושה אחרת, אלא בגלל שקורבן שהוא שייך לקודשי הקודשים, הוא צריך להיות בגבול העזרה. זה המקום שלו שהוא צריך להיות. אז זה לא משנה אם הוא יוצא לקדושה יותר או קדושה פחות, זה לא הסוגיה. הסוגיה היא שזה המקום שלו. אם הוא יוצא מהמקום, יש לנו כאן משהו אחר. וכיוון שלפי המדרש, אמירתו של הקדוש ברוך הוא הביא מעשה, וארץ ישראל הייתה כבר אז מברית בין הבתרים ואילך, שייכת לאבות, נמצא שעל ידי ציוויו של הקדוש ברוך הוא ליצחק, להקריב עצמו לעולה תמימה, נקבעה ארץ ישראל למקומו ומחיצתו, כשם של ידי הקרבת העולה נקבעת העזרה למקומה ומחיצתה הקבועה. וממילא היה חוץ לארץ לגביו, חוץ למחיצתו. אז עכשיו מה הסיפור של יצחק אבינו? אומר הרב לפי המדרש, המדרש אומר שהאמירה של הקדוש ברוך הוא היא כבר מעשה. וארץ ישראל כבר מברית מדבטרים שייכת לאבות. כלומר, ברגע שיצחק עולה כקורבן, הוא עולה למזבח, הוא לא מוקרב באופן פיזי, אבל הוא עולה למזבח, הוא מוגדר בנקודה מסוימת כקורבן, אז המקום שלו הוא בארץ ישראל. הוא הופך להיות כמו קורבן שלא יכול לצאת מהמקום שלו, בלי קשר ליותר קדוש, פחות קדוש, יש לו פשוט המקום שלו. אז מכיוון שלדעת המדרש, ארץ ישראל כבר שייכת לאברהם אבינו, ויצחק עכשיו מוגדר כקורבן, אז יצחק לא יכול לצאת מהשטח הזה שנקרא ארץ ישראל. כי זה מחוץ למחיצתו, אה?
כי הוא גדר עכשיו מקום אחר?
כי עכשיו הוא נכנס להגדרה שהמקום שלו בהגדרה הוא ארץ ישראל. נכון.
אז בעצם זה משהו אישי ספציפי.
נכון, לכן אברהם יצא מהארץ וגם יעקב יצא מהארץ. מה שאין כן לדעת רש"י כנען, שהנתינה בברית בין הבתרים לא פעלה בחפצה של ארץ ישראל, זמנו המדרש אומר שארץ ישראל עצמה היה בשינוי, ולכן המדרש מביא שיצחק היה בעצם עולה. ולכן הוא לא יכול לצאת מהשטח שלו. אבל רש"י לא מביא את זה בצורה הזאת. רש"י אומר שהנתינה של ארץ ישראל בברית בין הבתרים, היא לא פעלה בשטח הגשמי של ארץ ישראל. רש"י מביא שם רק כאילו היא עצוי. אלא שכבר פרש רש"י בפרשת חיי שרה, במענה אברהם אבינו לאליעזר, ישמר לך בן תשיב את בני שמה, על התיבות השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי. עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתי בפי הבריאות. אבל כשלקחני מבית אבי היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ. שבזה הסביר אברהם לאליעזר, כמו שנתבאר במקום אחר בארוחה, שזו השיחה שלמדנו שבוע שעבר, שבחוץ לארץ בית אבי הקדוש ברוך הוא רק אלוקי השמיים, ולא אלוקי הארץ, מאחר שאין אנשי המקום מכירים בקדוש ברוך הוא, ושמו הקדוש אינו מורגל בפי הבריות, ולפיכך לא את בני לא תשיב שמה, מה שאין כן בארץ ישראל, הרי הוא לא רק אלוקי השמיים, אלא גם אלוקי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות, אבל לאידך, הרי זה באופן של הרגלתיו בפי הבריות בלבד, ללא שינוי במהות הבריות, בהנהגתם, במעשיהם, ולכן לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. אומר הרב, בשיטה של רש"י, אז דיברנו על זה שבוע שעבר, שמה הסיבה שאברהם אבינו אומר לאליעזר, אל תוציא את יצחק מארץ, לא בגלל שאסור לצאת מארץ. רש"י גורס שהקדושה, לא חדרה בארץ ישראל בשלב הזה, ולכן רש"י לא נכנס לסיפור הזה של עולה, הוא לא בא ואומר, יצחק לא יכול לצאת מארץ, בגלל שהוא קורבן עולה, וארץ ישראל מקודשת, ומהרגע שהוא קורבן, אז זה השטח שלו, והוא לא יכול לצאת מחוץ למחיצתו, הוא לא נכנס לזה, רש"י אומר משהו אחר, פרשת חיי שרה, רש"י מסביר לנו בעריכות, למה יצחק לא יכול לצאת מארץ, איך אברהם אבינו מסביר את זה לאליעזר, כי הוא אומר לו, בחוץ לארץ הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, מבחינתם הקדוש ברוך הוא רק אלוקי השמיים, וכאן בארץ הוא גם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. מצד שני, וזה שוב דיברנו על זה שבוע שעבר, זה שהוא אלוקי הארץ כאן בעולם הזה בארץ ישראל, אומר אברהם אבינו לאליעזר, הרגלתיו בפי הבריות, כלומר הם רק מדברים עליו, הם יודעים שהוא קיים, הוא נמצא בשיח שלהם, אבל זה לא בא לידי ביטוי תכלס, במעשים. ולכן אברהם אבינו אומר לאליעזר, אני לא רוצה שיצחק יתחתן עם אישה מבנות הכנעני, כי אני רוצה, מגיע לו יותר, לא רק אישה שיודעת לדבר, אבל לא יודעת לעשות. ואם הקשר עם הקדוש ברוך הוא נשאר רק בדיבורים, אז זה לא מעניין. מזה מובן. שבערך מעלתו של יצחק, שהיה עולה תמימה, אז אף שחשיבות הארץ אינה נוגעת כל כך, כי בארץ עצמה עדיין לא יצאה מעלה מיוחדת, וכן לא במהות אנשי הארץ, נשללת היציאה מטעם שאין חוץ על הארץ כדאי לך. לפי ששם עניין אלוקי הארץ אינו. היינו שאפילו שמו אינו מורגל בפי הבריאות. ולכן מה רש"י אומר? רש"י אומר שחוץ לארץ אינה כדאי לך. רש"י לא מדבר על הקדושה של הארץ, שלכן אל תצא מהארץ, אלא רש"י אומר, תקשיב, מחוץ לארץ, לא, לא, לא בשבילך. למה? כי יצא עולה תמימה. ובחוץ לארץ הם אפילו לא יודעים לדבר על הקדוש ברוך הוא. לא, לא בשבילך, לא מתאים לך. עוד סליים. ויש לבאר את החילוק בין בית הדעות בפנימיות העניינים. לפי המדרש וההלכה הייתה לבני ישראל בעלות על ארץ ישראל גם בזמן האבות. ולכן נאסר על יצחק להיותו עולה תמימה לצאת ממנה. ואילו לפי פירוש רש"י, לא הייתה בעלות בפועל. ודבר זה נפעל רק על ידי בני ישראל בכניסתם לארץ. והיעדר היציאה מארץ הוא רק מפני שאין חוץ על הארץ כדאי לך. סברנו, המדרש וההלכה בעצם מביאים את הגישה שאומרת שארץ ישראל הייתה שייכת לנו כבר מזמן של אברהם אבינו, ולכן יצחק לא יכול לצאת מהארץ בגלל הקדושה של הארץ. לעומת זאת רש"י אומר, לא הייתה לנו בעלות בפועל על הארץ בשלב ההוא, והבעלות הזו בפועל קרתה רק בכניסה לארץ של כל העם, ולכן יצחק לא יכול לצאת מהארץ, פשוט כי חוץ לארץ לא טוב לו, לא בגלל הקדושה של הארץ. מצד המדרש, הנעלה מהפשט, כולל פשטות העניינים, ושייך לרוחניות העניינים, אבל באופן שדרגה זו נוגעת ופועלת גם בגשמיות העולם, נפעלה בעלות בני ישראל על ארץ ישראל, על ידי מאמרו של הקדוש ברוך הוא, מעשה, שנוגע לבעלות ישראל על ארץ ישראל. אז המדרש מביא, אנחנו מסיימות עוד 5 דקות, אז המדרש מביא, קודם כל הרב אומר המדרש שהוא יותר גבוה מהפשט, יש לנו 4 חלקים בתורה, פשט, רמז, דרוש, סוד, כלומר הדרש הוא גבוה יותר מהפשט. ובאופן כללי הוא שייך יותר לרוחניות מאשר הפשט, אבל זאת רוחניות שהיא נוגעת, היא פועלת גם בגשמיות העולם. זה עדיין מתייחס. אז המדרש אומר שהבעלות של בני ישראל לארץ ישראל היא על ידי המאמר של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שם זה היה מעשה ושם בעצם קיבלנו את הבעלות על ארץ ישראל. ואילו לפי פירוש רש"י, פשוטו של מקרא, נחשב רק העניין כפי שהוא בעולם הפשט, עולם המעשה, דהיינו, המעשה בפועל בעולם הזה, ולפיכך גם בעלות בני ישראל, ארץ ישראל נפעלה רק באמצעות הכניסה והכיבוש במעשה. אז רש"י, לעומת זאת, שהוא מביא את הפשט, והפשט הוא יותר פשטני, הוא יודע מתייחס לעשייה, לרובד המאוד מאוד גשמי של הדברים, אז ברובד הגשמי, הטכני של הדברים, לא נספר את הבעלות עד שלא קבע שום תארית. אבל להידך, על ידי המעשה בפועל של בני ישראל, משתנה ומתהפכת מהות הארץ, ומתגלה נתינת הקדוש ברוך הוא דעצם מהות הארץ, היא באופן שהיא נעשית ארץ ישראל וארץ הקודש, ובאופן תמידי כנן. לעומת זאת, אז הפירוש של הפשט כאילו דוחה לנו את הכניסה לארץ, את הבעלות על הארץ, אבל הפירוש של הפשט בא להגיד לנו שהמעשה הטכני שלנו משנה את המהות של הארץ, ומגלה בעצם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המהות, את העצם של המהות של הארץ, עד כדי כך שהארץ הזאת הופכת להיות ארץ ישראל, היא הופכת להיות ארץ הקודש ולתמיד. כלומר, זה לא שזה היה כיבוש רגיל, ואז במלחמה השגנו בעלות על השטח הזה, ואז כשמישהו אחר כבש אותנו, הבעלות עוברת לשם. זה לא. הארץ הזו, השטח האדמה הזה, הפך להיות ארץ קודש לכל הדורות. לתמיד. כי זה הכוח של פעולה טכנית, שהיא מחוברת עם נתינה של הקדוש ברוך הוא אל המהות, את המהות של הדברים אליהם. זהו. עד כאן להיום. זה סיימנו את השיחה. אוקיי. תודה לרבה. כאילו.
תגידי,